אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב, למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. יום רביעי נשאל, בשעה זו, למה באמת יצא האדם מאפריקה לאסיה? נכיר יותר לעומק את דמותה של זילפה המקראית, נשמע על גיל הבלוט אצל לוויתניות, ונציין יום הולדת לברמס. עורכת תמנה הולדשטיין, מפיקה תמר בנימין, סייעו בהפקה מאיה לוי וטל שוורץ, שרון לרנר על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל.
It began in Africa.
אנחנו רוצים לשאול עכשיו, מה גרם לבני האדם? בעצם לנטוש את ביתם לפני עשרות אלפי שנים ולנדוד ליבשות אחרות. אחרי שנים של השארות, מחקר חדש של צוות חוקרים מכל העולם מציע הסבר. נפנה לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום, בוקר טוב.
מקווה שאת נהנית ממוזיקת הקלאבינג שהרגענו כאן על הבוקר בשביל להתעורר.
בהחלט.
חוזרים לימים, כן. אז בואי נדבר, אנחנו מדברים על ההומו סאפיינס, שאנחנו יודעים שבעצם הופיע לראשונה באפריקה, שם הוא בעצם גם התפתח, נכון, והגיע להיות בכלל הומו סאפיינס.
כן, גם הקרובים לנו ביותר, הם בעצם הקופי אדם האפריקאים, אז במשך יותר מ-10 מיליון שנים כנראה מין שלנו התפתח באפריקה.
אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים כבר הרבה זמן, כמובן, שמשם הוא יצא, אבל בעצם לא ידענו עד עכשיו בדיוק למה?
כן, למה ואיך גם. בעצם אנחנו יודעים שלא הייתה יציאה אחת באפריקה. היו כל מיני, בין השאר גם ממצאים ארכיאולוגיים מישראל, מראים שכבר לפני קרוב ל-200,000 שנה, הומו סאפיינס יצאו לאזור המזרח התיכון, לאזור ישראל בין השאר. אבל כנראה היו כל מיני יציאות וכניסות ב-200,000 השנים האחרונות. אבל מחקרים גנטיים הראו מאוד בבירור שבעצם המוצא שלנו, של כל האנשים שהם לא לחלוטין אפריקאים, הוא ביציאה אחת מאפריקה שהייתה לפני משהו כמו 60-70 אלף שנה.
אוקיי.
שהייתה איזושהי יציאה גדולה, שבעצם של מי שהיו אבותינו ואבותיהם של כל האנשים שהם לא אפריקאים. אלה שיצאו
כאילו
קודם...
כל החבר'ה יצאו יחד,
לא
את אומרת,
השאירו, אוקיי. כנראה, היו גם יציאות אחרות, כמו שאמרתי, אבל כנראה לא השאירו הרבה צאצאים אחריהם, כי מחקרים גנטיים מראים שכולנו מהיציאה הזאת, שכנראה הייתה די גדולה. ואז השאלה היא כאילו, למה ואיך גם, כי... יש הרבה, כמו שאנחנו יודעים, מדבר בצפון אפריקה ובאזורי המזרח התיכון. ובעצם היו צריכים לעשות מסע דומה לזה שלפי התנך ולפי הסיפורים מישראל הזו, רק עוד יותר. כי הם היו צריכים להגיע מאפריקה, לחצות את המדבריות הגדולים ולהגיע למזרח התיכון.
מסע לא פשוט בכלל, אתה צריך ממש ממש לרצות או ממש ממש להצטרך.
כן, בעיקר שאת חושבת על זה שזה לא כמה אנשים עם תרמילים, אלא שבט שלם על נשותיו וטפיו וזקניו וכל הסיפור הזה. אז כן, אז היו כאלה שאמרו אולי בתקופה הזאת, כבר היה לפני 70 אלף שנה, אולי היו כל מיני מסתרונות ירוקים אזורים שהיו עם יותר מים, עם יותר צמחייה, שאפשרו לאנשים לעבור. אבל יש מחקרים שמראים שדווקא בתקופה הזאת האזור היה די צחיח, ואין הרבה, לא מקום טוב למסדרונות ירוקים. ומה שהמחקר החדש מציע בעצם, זה מה שהם קוראים נתיבים כחולים. והנתיבים הכחולים האלה זה בעצם אפיקים של נהרות ונחלים שמתייבשים בצורה עונתית. הם מראים שאנשים אכן היו יכולים וחיו באמת בכל מיני אזורים באזור משהו עכשיו אתיופיה, באזורים שהם היו מתייבשים בצורה עונתית, והם צדו הרבה באזורים של מקווי מים, גם צדו דגים וגם את הבעלי חיים שבאו למקווי המים. ומה שהם אומרים זה שאומנם ההתייבשות של הנערות והנחלים הם כמובן מקשים על בני אדם לשרוד שם, אם יש לך מקווי מים שנשאר עם מים גם בתקופה היבשה, אז בעצם זה נותן לך איזשהו יתרון גם, העובדה שהכל מסביב יבש, כי כל החיות מגיעות למקווה המים הזה כדי לשתות ממנו. ואז בעצם אפשר לצוד אותם יחסית בקלות. גם את הדגים, okay. אם יש לך בריכות ונחלים שמתחילים להתייבש, אז את הדגים שיש בהם קל יותר לתפוס, מאשר כשיש הרבה הרבה מאוד מים.
וכשיבש לגמרי עוברים למקווה המים הבא, זאת הכוונה בנתיב כחול, נכון?
זה באמת, זה בדיוק העניין. כשהמקווה הזה מתייבש, הם בעצם נאלצים לעבור למקווה המים הבא, וככה הם עוברים באפיקים ונחלים, שהם מובילים אותם החוץ מאפריקה. זה הרעיון. בעצם זה מסביר גם איך הם עשו את זה וחצו את המדבר, באפיקים האלה שהיה בהם מים, וגם למה, שזה בעצם עוזר, כמו שהם הגדירו אותי, לנקז את האנשים לאורך האפיקים האלה, עד בעצם לאזור המזרח התיכון, ומשם לאסיה ולאירופה.
על איזה אתר ועל אילו ממצאים נשענים החוקרים במחקר החדש הזה?
אז זה אתר שמתוארך ל-74,000 שנים לפני זמננו, והוא באתיופיה, ליד יובל של הנילוס הכחול. והם בעצם ראו בו שמשהו מראה זה שאנשים באמת מסוגלים לשרוד באזורים האלה שהיה בהם עונות יבשות שיבשו את רוב המים באזור, אבל לא את כולם כמובן.
על אילו ממצאים הם נשענים? מה ראו? מה נשאר מבני האדם שחיו שם, שצדו שם?
הרבה כלי אבן. ועצמות בעלי חיים שיש עליהם סימנים שרואים עוד שהם צדו אותם ואכלו את הבעלי חיים האלה. הם גם בדקו את המרכיבים הכימיים של חלק מהשיניים וביצים גם של טיפורים שהיו שם, שנמצאו שם. ואפשר לדעת לפי כל מיני איזוטופים שונים שבאמת האזור היה מאוד יבש. שהיה בעצם בוץ שנוצר מהתייבשות של מקווי מים כל עונה, בעצם כל שנה בעונה היבשה. אבל כן היו שם מספיק צמחים ובעלי חיים, אנטילופות, קופים, כל מיני בעלי חיים כאלה. אז היה מספיק מים כדי לקיים בכל זאת איזושהי חברה אקולוגית יחסית מגוונת, שגם יכולה לספק לאנשים את המזון שלהם.
כלומר, אנחנו רואים על הממצאים את הדבר הזה, את החילופים של עונות רטובות, שומות, ועונות יובש. אנחנו רואים את זה על הממצאים. והאם אנחנו כבר יכולים לדעת במה השתמשו האנשים כדי לצוד? זה כבר תקופה שיש להם חץ וקשת, למשל?
אנחנו חושבים שכן. יש בין הכלים שמצאו, יש דברים שבהחלט נראים כמו ראשי חץ. אז זה בהחלט היה שיפור באמת, שיפור טכנולוגי של אנשים שעזר להם לשרוד גם בתקופות הקשות יותר, כי הם יכולים לצוד מהמערב את הבעלי חיים שבאו לשתות מהמקווי מים. והם גם רואים שבשלבים מסוימים של השנה הם הסתמכו יותר ויותר על דגים. הם חושבים שכשהעונה נהייתה יבשה יותר, אז היה קל יותר לתפוס את הדגים, ואולי גם היה מחסור בבעלי חיים אחרים. אז הם התחילו להסתמך גם הרבה מאוד על הדגים. אבל חטא וקשת זאת אומרת... זה חטא היה שיפור טכנולוגי שעזר להם שם.
אז אם אני מסכמת ככה, השערות הרבות המרכזיות עד היום היו שבעצם אנשים עברו במסדרונות ירוקים. ואומרים, כלומר, מקומות רוויי צמחייה. ועכשיו אומרים, לא, מדובר בעצם קראת לזה שבילים כחולים, אני חושבת.
כן.
וגם הם, עיקר הרעיון הוא העניין הזה של הלסירוגין. זאת אומרת שלא כן. לא היה כל הזמן לך, אלא לך ויבש לחילופין, והחילופין האלו הם בעצם מה שסייעו לאדם, בגלל שלחיות היה יותר קשה.
כן, זה סייע לאדם בעצם לצוד את החיות שהגיעו למקווי מים האלה, וזה גם הפעיל איזשהו לחץ עליהם, כל הזמן לחפש את המקווי מים הבא, וכמו שאמרו, זה שימש כמו משאבות, בעצם ששאב אותם לאורך לאורך הנתיבים הכחולים האלה.
יפה, מעניין מאוד.
כמובן, אנחנו לא... צריך לראות אם המחקרים הבאים יתמכו בהשערה הזאת, או יציעו רעיון חדש. זאת לא מילה אחרונה, כנראה.
כן, אבל זה כאמור מאתר מאתיופיה, שנמצאים בו הם בני כ-70 אלף שנים. אני מאוד מודה לך, דוקטור ענת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי, יום טוב. אנחנו עם פינת התנ"ך של הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב למאזינים ולך, שרון, מה שלומך?
אני בסדר גמור. אנחנו עדיין ממשיכים עם הסיפור הלוהט, נכון? של לאה ורחל, שמגייסות גם שפחות. ספר לנו מה קורה.
סאגה מרתקת של יחסי יעקב ונשותיו. בפעם שעברה ראינו שרחל שלפה אס מהשרבול בדמות בלהה. עכשיו, גם לרחל יש ילדים משל עצמה. נכון שטכנית היא לא ילדה אותם, אבל מבחינה מעשית הם הילדים שלה. בלהה היא סוג של אמפונדקאית, פשוט בלי להעביר את הביצית, אבל אם לתרום את גופה למדע. ושרון, כמו
כן, שלמד... לא שמישהו שאל אותה, אני מניחה, אבל כלומר לגבי המילה לתרום אני מתכוונת.
כן, כן, היא השפחה, זה תפקידה. ושרון, כמו שלמדו בחוק השלישי של ניוטון בשיעורי פיזיקה, גוף שמופעל עליו כוח, יפעיל כוח נגדי בעוצמה שווה בכיוון ההפוך, וזה בדיוק מה שלאה עשתה. רחל הרי זרקה לזירה את בלהה. אין בעיה, גם ללאה יש אס בשרבול. אס מיוחד, ותר הלאה כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותל את זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד. ותלת זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב, ותאמר לאה, באושרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. זה קצת ארוך, אז בואי נפרק לגורמים. שימי לב שרון שאין פה את כל הדיון הזה שהיה בין יעקב לרחל. זלפה, סליחה, נשלחה ללדת ילדים רק כי בלהה ילדה. הילדים לא ישפרו באמת את מעמדה של רחל. רחל קיבלה תוספת של 200%. לאה קיבלה 50% תוספת, זה נחמד, אבל לא משהו לכתוב עליו הביתה.
כי לא שבו את המדע של לאה התכוונת, כן, אני מבינה.
כן, כן. עכשיו, גם זלפה ילדה שני ילדים, וגם להם יש מדרשי שמות, כתוב, ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד, הגיע גד, ולכן הילד הזה הוא גד. גד זה מזל, כמו מזל מהיר, חיש גד, ורשי אגב הזכיר את מדרש האגדה שנקרא גד, כי נולד מהול, נימו לכוונה, לא ברור מהו המזל שהגיע, הרי ללאה כבר יש 4 ילדים משל עצמה, ואולי גם בינה נולדה בין לידות הבנים.
אבל היא כן הייתה באיזה מצב של עקרות זמנית, לא? או,
לא, עקרות
או שאין עדות על זה?
לא, היא עמדה מלדת.
היא עמדה מלדת כבר, אוקיי.
היא התרחקה מיעקב.
אז כן, אז אפשר להגיד שמדובר פה באיזה מזל.
לא רוצה, זה לא שהיא לא יכלה, היא לא רצתה.
לא רצתה, אוקיי.
וזה חשוב, אתה יודע, אם יש ריחוק פיזי ואין מגע, אז קשה מאוד להוליד ילדים.
כן, אנחנו יודעים, היינו בפיזיקה, עכשיו אנחנו גם בביולוגיה.
ביולוגיה, אצלי לומדים הרבה דברים, זה לא רק תנ"ך, זה
היה פשוט
תנ"ך. עכשיו, לי נראה שהמזל הוא שלאה פשוט יכלה לעמוד בפרץ, והוא להחזיר לרחל באותו מטבע. אם רחל שיחקה משחק לא הוגן, מה, את לוקחת מישהי אחרת, אז גם לאה יכולה לשחק משחק לא הוגן, וגם הבן השני קיבל מדרש שם, כתוב באושרי כי אישרוני בנות ותקרא את שמו אשר. היא מאושרת, הבנות אישרו אותה, כלומר שמחו אותה, אז הוא נקרא אשר. יש הגורסים אגב, כי השם אשר הוא הגרסה הגברית לשם האלה אשרה, ועכשיו לכאורה המאבק בין האחיות נרגע, אבל ברור לך שעוד נכונו פה סיבוכי עלילה מרשימים, והנה עוברים לסיפור חדש, שלכאורה לא קשור, אבל הוא מאוד מאוד קשור למאבק בין האחיות. כתוב, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו. זה סיפור מעניין. ראובן הלך בימי קציר חיטים, זה סביב אזור חג השבועות. ראובן הבן הבכור הלך בשדה, ומצא צמח דודאים. כידוע לך שרון, אין שום דבר מיותר בסיפור. מדוע חשוב שהוא מצא דודאים? כי דודאים נחשבו כתרופה לעקרות או משהו כזה, ויש פה משהו שבהחלט יכול לשנות את העלילה, מה שנקרא טוויסט בעלילה. השאלה היא כמובן, מה הם אותם דודאים, מלבד ישראל גוריון ובני אמדורסקי, בעקבות רוב התרגומים, מזהים את הדודאים עם צמח הקרוי היום, דודה רפואי, עשב רב שנתי, ואסף הרופא, זה שקיבל לבית חולים בשעתו, כתב, דודאים נקראים בלשון ארם יברוכין, וכל לשון מנדרוגה, או משהו כזה, ורשי כתב, סיגלי, עשב הוא, ובלשון ישמעאל, יסמין. הצמח נזכר גם בשיר השירים, כתוב, הדודאים נתנו ריח. כלומר, גם אם אנחנו לא מזהים את הצמח, אנחנו מבינים שמדובר בצמח רחני, היפה למעשה האהבה, ואולי גם לפריון, ובדיוק, בדיוק נמרץ מה שרחל נזקקה לנואשות. עכשיו, בכל מקרה, ראובן הביא את הדודאים אליה, אמא שלו, והנה התפתחות בעלילה. ותומר רחל אל לאה, אחת הפעמים בודדות שמתוארת שיחה ביניהן, אגב, זה נורא מעניין, תנינה לי מדודאי בנך, ותומר לה, זה לאמרה, המעט קחתכת אישי ולקחת גם מדודאי בני, זה חתיכת וואו, האימות בין האחיות מקבל פה ביטוי על פני השטח. רחל ביקשה בנימוס כמה דודאים, כפי הנראה במחשבה להיריון אפשרי כזה או אחר, ופשוט לאה התפרצה לה בזעם, המעט קחתכת אישי ולקחת גם מדודאי בני.
כן, כבשת הרש.
ממש ככה, ולאה האשימה את רחל שהיא לקחה את אישה, האיש שלה, ועכשיו היא רוצה את כבשת הרש, כמו שאמרת, בדמות הדודאים. ושרון, בעצם כמה כניעה יש ללאה אל יעקב, למרות כל המרורים שהוא הכיל אותה, היא אוהבת אותו, היא קוראת לו אישי.
כבר אמרתי לך, אתה פשוט נורא רומנטיקן, זה יכול להיות גם, אתה יודע, מאבק כוח, מאבק של גאווה, זה לא בהכרח שהיא לוקח חמה על הגבר.
לא, תראי, היא קוראת לו אישי, לא קוראת לו לא בעלי, ולא יעקב, ולא זה שנשוי לך, אישי. זה כמה חיבה וכמה קרבה וכמה אהבה יש במילה הקטנה הזו. תראי איזה צוהר מרתק נפתח לנו אל עומק נפשה של לאה. יש בשיר השירים פסוק המתאר בדיוק נמרת את מצבה של לאה. כתוב, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה ונהרות לא ישתפוה. וזה אחד הפסוקים הכי יפים בתנ"ך לדעתי בתחום הרומנטיקה. ואפשר ממש לחוש את הכעס, את הזעם, את האיבה, ובעיקר את התסכול העמוק של לאה. רחל רצתה את הדודאים על מנת להתעבר. אז לאה תעזור ליריבה המרה שלה? למה מה קרה? עכשיו, לא ברור האם רחל צפתה את התגובה עם לב, אבל היא הגיבה באופן ענייני, כמו סוחר שרוצה לסגור עסקה. ותומר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. רחל הציע ללאה עסקה. לאה תיתן לרחל דודאים, ובתמורה רחל תוותר על תורה לבלות עם יעקב. החלפות. עכשיו, לא נעים להגיד את זה, אבל נשות יעקב סחרו בו כבמטבע עובר לסוחר. הן סוגרות עסקה והוא התשלום. רחל פשוט ספסרה ביעקב. לכאורה היא לא סופרת אותו, אבל בפועל זה מלמד אותנו עד כמה היא הייתה נואשת לתינוק פרי בטנה, ועד כמה היא ידעה, וגם לאה ידעה, שהילדים של בלהה הם בסדר, אבל זה לא באמת, זה תחליף, זה לא הדבר האמיתי. והנה יעקב שב, שב הביתה מן השדה, הולך לתומו, הוא ממש לא מבין שהוא הכבש שנשחט בסולחה בין שתי אנשים שלו. כתוב, ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאי לקראתו, ותומר, אליי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני, וישכב עימה בלילה ההוא. לאה חיכתה ליעקב, השכיב המערב בכניסה למתחם, ומיד כשהוא הגיע, היא אמרה לו, אליי תבוא. כלומר, הלילה, אתה תשכב איתי. אני סבור שיעקב לא הבין מה קורה, הלולאה התרחקה ממנו. יש לה את הילדים שלה, יש לה עוד שניים מזלפה, מבחינתו היא סוג של רעש רקע, ופתאום היא רוצה אותו. היא לא סתם רוצה אותו, אלא אומרת במפורש, יעקב היקר, שילמתי עליך, שילמתי על זה שתשכב איתי, ואתה חייב, אין לך ברירה. לב שרון, שהיא לא אמרה לו, שכבים אלה בעדינות, אליי תבוא, משהו רך, משהו עדין, משהו אוהב, אתה תבוא, אני ארוך לך קבלת אורחים. כמה היא אוהבת אותו. יעקב הוא בעל ניסיון, ואין חכם כבעל, כידוע.
רגע, אבל ביעה תנכית, כלומר, תבוא, זה לא בהכרח האירוח עם התי שאתה מתאר פה, לא? אליי תבוא.
לבוא זה גם משמעות של קיום יחסי מין. זאת אומרת, זה בעדינות, כאילו, מרומה, זה יכול להתפרש לכמה וכמה כיוונים. היא עושה את זה נורא רך, נורא רומנטי. כמה היא כל כך רוצה אותו, כל כך מתגעגעת אליו. ויעקב הבין שעבור שקט הוא צריך להיענות לדרישת לאה. ועכשיו שימי לב, לא כתוב וישכבו או ויבוא אליה או וידע אותה, אלא כתוב וישכב עימה. הייתה לו משימה לבצע והוא עמד בה, תרתי משמע במקרה הזה. אין רגש, הכל טכני לחלוטין. ובאמת יש פה איזה פער מחמיר לב בין אהבת לאה ליעקב לבין אדישות יעקב כלפי לאה. והנה משפט הסיום שרון, ובפער מחמיר הלב הזה אנחנו נסיים את הפינה היום.
תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסקט, דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. אפשר למצוא אותו גם בכתבת, ilanabc.co.il, שיהיה יום טוב.
תודה לך ולמאזינים.
ליבטני שיניים הם בין מיני היונקים הבודדים, שבהם הנקבות חיות זמן רב, לאחר שהן מפסיקות להיות פוריות. והנה אנחנו מתחברים בהחלט לסיפור לאה ורחל. אנחנו עם מחקר שמציע סיבה לכך. המבוגרות עוזרות בטיפול בדור הצעיר, וכך הן תורמות להישרדות הצאצאים. נשמע על המחקר הזה מדוקטור עוז גופמן, שהוא ממחמלי, המכון ללימודי ים על שם רקנתי באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה רבה לך שאתה איתנו על הקו. קודם כל, נשמח לשמוע ממך עוד רקע על המין הספציפי הזה של הלוויתנים.
על הקטלנים. יכולות הלמידה הגבוהות ביותר במשפחת הלוויתנאים. מתוך כל מיני הלוויתנאים, מסתבר שהיכולות של ה... הלוויתנים הקטלנים הם הגבוהות ביותר. הם שייכים ללוויתני השיניים, הציידים הכי טובים בים. ומסתבר שגם מבחינת ההורות שלהם, העברת הידע הבינדורית, חוקרים מתחילים להבין היום שהם מפותחים מאוד, וזה המחקר שעליו את מדברת, שפורסם בחודשיים האחרונים, שבדק את התפקיד של הסבתות בגידול הדורות הבאים, גם אחרי גיל הבלוט, גם אחרי הגיל שהן כבר לא פוריות.
כלומר, אנחנו יודעים כבר שנים רבות שלוויתניות חיות מעבר לגיל הפוריות, ועכשיו ככל הנראה מצאו סיבה לכך, סיבה אבולוציונית, נכון?
כן, הלוויתנים, הלוויתנאים חיים בגדול במשפחות של נקבות עם גורים. זאת אומרת, סבתות, אמהות וצאצאים. וזכרים חיים בלהקות בנפרד. זאת אומרת, ברגע שהזכר הצעיר מגיע לפרקו, הוא מצטרף ללהקה של זכרים צעירים. ולפעילויות משותפות הם נמצאים ביחד. פעילויות משותפות של צהל, פעילויות של הגנה, פעילויות של נדידה. הם חוברים הלהקות של הזכרים עם הלהקות של הנקבות. והסבתות הם בעצם אלו שמובילות את הלהקה. יש להם הכי הרבה ידע והכי הרבה ניסיון, וגם מסתבר שזה בעצם עוזר ללהקה של הנקבות להיות חזקה ולייצר עוד ולדות בריאים.
איך אנחנו רואים את זה? איך המחקר רואה ומוכיח את זה, שהעובדה שיש נקבות שכבר סיימו את הפוריות שלהם עוזרת לשאר הלהקה?
היינו מצפים שברגע אצל יונקים רבים, ברגע שהיונקים מפסיקים להיות פוריים, אז הם בעצם מסיימים את התפקיד שלהם וגם מסיימים את החיים שלהם. ברגע שהם, לאחר שמולדים את הוולד האחרון, הם יוצאים מהמשחק, כמו שאנחנו אומרים, אבל זה לא כך אצל הלוויתנים הקטלנים, וכנראה גם אצל מינים אחרים של לוויתנים, אבל המחקר הזה התמקד בלוויתנים קטלנים. זאת אומרת שהם ממשיכים להיות עם הלהקה וללמד את ה... וללמד ולשמור ולעשות את הפעולות החיוניות להישרדות של הלהקה, כשהמקום שלהם היררכית נמצא למעלה, שהם עדיין מובילים את הלהקה, למרות שהם כבר מבוגרים. אם אנחנו כבר שנים רבות בני אדם אומרים שהעולם שייך לצעירים, אז מסתבר שזה לא ככה אצל הלוויתנים הקטלנים.
האם אפשר גם לומר אפילו יש יותר סיכויים לבלדות, ללוויתנים צעירים, לשרוד או לנהל חיים בטוחים יותר כשיש...
מדעית, כן. בגדול, בשנה הראשונה, אצל כל הלוויתנאים, ההישרדות של הגורים הראשונים של הלוויתנאים היא יותר נמוכה בלידה הראשונה שלהם. ובהחלט ככל שהלידות אחרי מספר שנים מגיעה לידה נוספת, אז אצל הפרט השני והשלישי והרביעי ההישרדות היא יותר גבוהה אצל הלוויתנאים. אז בהחלט יש חשיבות להערכת החיים של הפרטים הבוגרים בלהקה בהישרדות של כל הלהקה כולה.
והאם יש גם קשר לנוכחות, קשר מוכח לנוכחות של נקבות לא פוריות בסיכויי ההישרדות של הצאצאים?
זה לא קשור לנקבה לא פוריה. נקבה
לא
פוריה,
כי היא פנויה יותר
זה
לטיפול.
ביולוגיה.
אני מתכוונת כי היא פנויה יותר לטיפול בשאר הצאצאים של הלהקה. האם זה משפר את סיכויי ההישרדות של הלהקה כולה או של פרטים מסוימים?
של הלהקה כולה, הם נמצאים בלהקה, הם נמצאים בחבורה, אז בהחלט מי שמוביל את הלהקה הוא עוזר או שהוא מזיק לכל הלהקה. אז פה okay. ברגע שיש פרט שהוא בוגר ובעל ניסיון והוא מקבל את ההחלטות הנכונות והוא מעביר את הידע החשוב ללהקה, אז זה עוזר לכל הלהקה, בהחלט.
אנחנו מכירים תופעה דומה לזו, תופעה שבה מתקיימת השארת הסבתא, כמו שהיא נקראת, אצל מינים נוספים?
תראה, המחקר הזה התמקד ביונקים ימיים, יש מחקרים כאלה על קופים, ובהחלט גם אצל קופים נמצא שיש חשיבות לפרטים הבוגרים, לסבתות, בהישרדות של הלהקה, של המשפחה. ברגע שיש נקבה שהיא בוגרת, גם מחוץ, גם בסוף תקופת הפוריות, היא ממשיכה להיות ביחד עם הילדים שלה ועם הנכדים, ויש לזה חשיבות. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים עדיין, היום אנחנו כבר ב-70 שנות מחקר של לוויתנאים, אנחנו עדיין נמצאים בתחילת הדרך בהבנה של המחקר של היונקים הימיים ושל הלוויתנים בפרט, ואין עדיין החומרים שנאספים על יונקים ימיים, הם יותר, זאת אומרת, הם פחות מאלו שנאספים על היונקים היבשתיים, בגלל האפשרות שלנו לעקוב אחריהם 24/7 וללמוד מה שקורה בעצם בים, הרבה יותר קשה מאשר ללמוד מה שקורה ביבשה.
כן, ובכל זאת, לפחות את המחקר הזה אנחנו יכולים להשליך ממנו על תפקידי הסבתות והנקבות הלא פוריות גם אצל מינים אחרים, למשל אצלנו. אני מודה לך מאוד, דוקטור עוז גופמן ממחמלי, המכון ללימודי ים על שם רקנטי באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
בבקשה.
אנחנו עם פינתה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. אנחנו מבקשות לחגוג היום, ביום אחד של איחור אמנם, יום הולדת לברמס. שלום, רונה.
יוהנס, מזל טוב. כן,
יוהנס, יממה, כן, מזל טוב.
כן,
וואו,
כן, בדיוק.
עבוד אותך, יוהנס.
נו, כן, בדיוק. אז לפני ההוגה והחגיגות והפרטים הביוגרפיים, אז ההשפעה של יוהנס ברמס על התרבות הפופולרית היא עמוקה, נכבדת, רצינית, בדיוק כמו המוזיקה עצמה. ואת לא צריכה לשמוע ולו צליל אחד של מוזיקה של ברמס, כדי לחוות דעה על דמות ששומעת או אוהבת ברמס, ואני יודעת ממידע פנימי שרוב צוות שלושה שיודעים מאוד אוהב את המוזיקה של ברמס, ובמיוחד המפיקה, תמר, אז מכיוון שהמונח... כן, כן, לגמרי. אז זהו, בדיוק, זה מה שרציתי לשאול. אם אילו שמות תואר היית נותנת לאדם שמצהיר שהוא אוהב את ברמס?
אני לא, אני מעדיפה לא להיכנס לפינה הזאת, אני לא, יגיעו לכאן תגובות למערכת, אז בי.
מעמיקה, מורכבת, מלנכולית, אולי רומנטית, אקספרסיבית, אולי אפילו אובססיבית, אבל זה כבר משהו אחר. אבל בואי נגיד שלסרט מלא הומור דק, לא הייתי לוקחת אותו בתור מוזיקת רקע, נגיד אחת הפתיחות הגאוניות לסרטים בכל הזמנים של הסרט משנה מקום משנה מזל, וחמש הדקות הראשונות שלו הם דווקא לא של ברמס, אלא על אוברטורה של ניסוי פיגארו של מוצרט, כי אם הבמה היה לוקח את ברמס, זה היה משנה את ההתייחסות לסרט, זה 180 מעלות. אז בואי נחגוג יום הולדת לברמס דרך העיניים שלנו, דרך הציטוטים והזכורים של המוזיקה שלו, הווקלית כמובן, ונראה מי הוא דרך העיניים שלנו, ומי ישתמש בו ומה זה אומר. אז ביצירה שנפתח, זה דווקא יצירה שנכתבת בדרך כלל, בסוף החיים נתחיל מהסוף, הרקוויאם הגרמני.
אמרנו שזה בחור אליץ לאנשים אליצים, אז נתחיל ברקוויאם כמובן.
נתחיל ברקוויאם, זהו, נתווה את האופי. ב-1868, שנת מזל, שנה פוריה במיוחד, שברמס הוא 35, יצירה שלמעשה התוותה את ההצלחה ואת ההכרה בברמס, זכתה להצלחה רבה, ונשמע את הזמרת ברברה הנדריקס באריה היחידה של הסופרן ברקוויאם הגרמני עם המנצח ברונו אמדוצ'י.
לא, אם למות, אז לצלילים האלו, בסדר?
נכון, אוקיי, ממש. אני רושמת לי. אבל אנחנו בסדר? באמצע המאה ה-19, ואנחנו עדיין שומעים רקוויאם, צורה מאוד מסורתית, כי אפשר להגיד שבאמצע המאה ה-19 אנחנו בסוג של פיצול על פרשת דרכים. האם להמשיך את הדרך של בטהובן הדגול וכל מי שעומד מאחוריו, בח, בטהובן, או ללכת למקומות אחרים ולא לעקוב אחרי הצורות והמבנים המסורתיים, וברמס כמובן הוא זה שממשיך ומפתח את היצירות, והמבנים מקובלים, ובני בן זמנו שהתפצל ומרד הוא ריכרד וגנר. אז ברמס הוא השמרן והממשיך, ווגנר המורד. והיצירה הזו שאנחנו שומעים, זו אחת האריות הליטורגיות הקשות ביותר שנכתבו לסופרן, כי זו גם באמת, כמו שאמרתי, האריה היחידה של הברקע, מצליחה לשבת על הבמה ולחכות, ואז להנפיק בלי הכנה את הפרזה הארוכה מאוד הזו והקשה. אבל מה שמקל זה שהיא כל כך יפה. ברמס ידע לזקק רגשות למנגינות. זאת אומרת, יש לזה יופי והיגיון פנימי, חוקיות פנימית משל עצמה, בנפרד אולי מהטקסט, או אפילו, זאת אומרת, זה יפהפה גם כהקפלה. איזה מנגינות יפהפיות ידע לכתוב. והרקוויאם כנראה נכתב בעקבות מותה של אמו, אליה הוא היה מאוד מאוד קשור, וגם בעקבות מותו של שומן עשור לפני, אבל הוא לא היה אדם דתי, הוא היה למעשה מורד בזה שהוא היה לא דתי, הוא היה הומניסט דגול, והטקסט הוא באמת לא מהכתבי הקודש הקתולים, לא עוקב אחרי המתכונת הכנסייתית, אלא מניפסט הומניסטי, לכן זה רקוויאם גרמני, שהוא היה... כן, אפילו הוא רצה לכתוב, הוא יקרא לו אפילו רקוויאם אנושי, אבל בוא נגיד...
כי המוזיקה נשמעת מלאה בהוד, כן דתי, לפחות לאוזניים לא משכילות כשלך.
נכון, הוא נפג שהוא היה בן אדם רוחני, אבל המילה אלוהים לא מוזכרת, ישו ואלוהים לא מוזכרים לכל אורך הרקוויאם, זה הוד... אנושי על הגדלות של נפש האדם, ובוא נגיד שזה מניפסט הומניסטי מפואר, אבל כמו סרט שמדגיש את ההומניסטי, את האנושי באדם, הסרט ברי לינדון של סטנלי קובריק, שהוא כמובן אנושי, אנושי בידי, שמצטט את הרקוויאם לאורך הסרט. ובאמת ברמס נולד בהמבורג 1833, כמו שאמרת אתמול, ולאב מוזיקאי ולאם שהייתה מבוגרת ב-17 שנה מבעלה, והוא היה פסנתרן מכונן ומנצח, ואלה הכישורים שאבא שלו טיפח, כי במאה ה-19 סיכויים לפרנסה, הם היו ממשפחה דלת אמצעים, היו גבוהים יותר לפסנתרן מאשר למלחין. אבל הוא באמת זכה להכרה כמלחין, למרות שהפסנתרן מכונן. אז בואי נשמע עכשיו את יצירה שנכתבה בסוף ימיו, אנחנו עושים קשת, 4 שירים רציניים לבריטון ולפסנתר, ושוב הטקסט שאוב מכתבי הקודש, אבל הוא לא, הוא שוב, הפן האנושי של כתבי הקודש, זאת אומרת, ברוחניות מהצד השני. אז נשמע את הזמר הנס הוטר מ-1896, שנה לפני מותו של ברמס. זו באמת הנימה הקודרת, המינורית, העצובה, שהשירים נכתבו אחרי מותה של חברתו הקרובה ביותר, קלרה שומן. והטקסט אומר, אדם הוא כמו בהמה, ימיו קצרים ואין איש יודע את סופו, וזה כמובן המוזיקה שמלווה את סצנת אכילת הביצה בצ'רלי וחצי. לא, לא, כי אחרת זה היה מאיר את הדמות בעומק שאולי אין לה. אבל אם כן, אז זה היה בהחלט... נותן נפח לדמות של צ'רלי, ואחד הסרטים שכן...
אני מזהה כאן ערב מרהיב של האחרונה, שמה מוזיקה של ברמס על כל מיני סצנות בקולנוע ובודקת מה זה עושה.
כן, בדיוק, כן, זה תמה מעניינת, שכל דבר אם אתה מעלה על קופיקו את המוזיקה של ברמס, זה מאיר אותו באור אחר, אבל הסרטים שכן עשו שימוש במוזיקה הזו, זה מתייהר, נגיד של פטריס לקונט, שמתאר אדם אובססיבי, עם תשוקות חנוקות, אדם בודד מאוד, כמו שכנראה ברמס היה בעצמו. ואנחנו נראה את זה בעוד שתי יצירות שלו. אבל הנה הגענו לשיר המצוטט ביותר והמוכר ביותר של ברמס, שיר הארץ, ויגנליד. אז בואי נשמע את אנס סופי פון אוטר, 1868, שנת הפלאיות.
זה כמובן מוכר לנו מכל פרסומת לחתולים, או כל מובייל
נכון.
שתלוי מעל נכון. מיטת התינוק.
נכון. זה נשמע כמו שיר עם, אבל זה לא. והפשטות שלו באמת מתעתעת, והשיר גם, מה שעומד מאחוריו, גם מתעתע. השיר הוקדש לאהובה לשעבר של ברמס, לרגל הולדת בנה השני, לא מברמס. ומשולב בו אזכור של שיר, שהיא נהגה לשיר לו בצעירותה. זאת אומרת, הוא גם מקדיש לה את השיר וגם אומר... למה את לא איתי? אז הפשטות והתמימות הם יכולים לשרת גם ישירות וגם סרטי אימה. כשאת שמה את התמימות הנפלאה הזו, נגיד בסרט אייריס על אייריס מרדוק, היא שרה את השיר כאיזה שטוק מבקה את האובדן של התלינות הדעת שלה, או בארבע לוויות בחתונה אחת, או ב-The Hand That Rocks the Cradle, סרט האימה על הבייביסיטר הרצחנית, וכשאת שמה את השיר הזה, אז זה בהחלט נותן את הרובד נוסף. אז באמת הוא כנראה, השימוש בשירים של ברמס הוא גם מאיר את הדמות, מראה שיש לה עומק רגשי, עוד פן שאנחנו לא רואים ממה שנגלה לעין, וזה גם מאגן בתקופה הרומנטית, כי זה כמובן מאוד מאוד רומנטי, סוף המאה ה-19, אז אם נספיק נוכל לשמוע גם את הרפסודיה לאלט שמבוסס,
כן.
יאללה, אז בואי נשמע את הרפסודיה לאלט.
יש לנו זמן עוד שני קטעים, בואי נשמע את הרפסודיה. איזה יופי, וואו.
פנטסטי, כל כך יפה, זו ג'ני בארטון, זה אומרת, אלט פנטסטית, וזה באמת נכתב לאלט ותזמורת ומקהלת גברים, כל כך יפה, זה מהדהד, משקף את הרגש של ברמס, אבל אנחנו חייבים להיענות לזה, כי כשאנחנו שומעים את זה, זה פשוט משקף את מה שהוא הרגיש, ומה הוא הרגיש, זה נכתב כמתנת חתונה לג'ולי, אחת הבנות של קלרה ורוברט שומן, שטוענים שהוא היה מאוהב בה, והוא נתן למתנת חתונה את השיר הזה שמדבר על אהבה בלתי ממומשת, והזמרת שרה את סבלו של ברמס, האוהב שלא, שאהבה שלו אינה ממומשת, מרמז שהוא היה רוצה להיות הבעל, במקום הבעל שהיא בחרה בו, אולי היה עדיף שהוא היה נותן לווזה. אבל זה אחלה
לא,
מתנה.
לא, איזה תקופה, יו, איזה כיף. אך, כמה הדחקות והתמרות והסתרות, איזה תענוג.
וזה בדיוק מה שמשרת, שאת משמת, משתמשת במוזיקה הזו, זה נותן לך באמת את הקווץ' הנוסף הזה לדמות הזו. אבל כן. בואי באמת נסיים בשירת הגורל, שוב מהשנה הפנטסטית, 1868, שירת הגורל, שיקסלס ליד לטקסט של פרידריש הלדלין, יצירה למקהלה ותזמורת, ומתארת סבלו של האדם מול הטבע הנצחי והרוגע, ועם בתרגום של הטקסט של הלדלין של יעקב אבנט, לא לנו מקום מרגוע בני אנוש סובלים, מוטלים מצוק אל צוק בחלוף השנים אל הלא נודע. אז למרות שיש תקווה, יש תקווה.
זה שיר יום הולדת לברמס. אני מאוד מאוד מודה לך, רונה ישראל קולה, תודה רבה.
תודה.
עד לאחרונה, בגלל הקור העז, כלל לא חזינו בברקים באזור הארקטי שבקוטב הצפוני, אבל עם התחממות כדור הארץ, הדברים משתנים. וגם שם החלו להיווצר סופות ברקים. על כך מעיד מחקר בינלאומי חדש בהשתתפות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב. נשמע על המחקר הזה כולו וכמובן גם על ממצאיו. לא בהכרח מסמכים, מהפרופסור קולין פרייס, מהחוג לגיאופיזיקה, ואת הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. שלום.
היי, בוקר טוב, שרון.
בוקר אור, מה שלומך? טוב לשמוע אותך.
בסדר גמור, תודה.
קודם כל, לגבי הקביעה הראשונה שלי, בוא נשאל בעצם למה. למה שבגלל בגלל קור, אני חושבת, לא היו ברקים בכלל בקוטב הצפוני?
כן, האמת היא שאנשים בישראל חושבים שברקים בעולם מופיעים רק בחורף, כמו שאצלנו. יש לנו גשם בחורף וברקים בחורף, אבל ברוב העולם, אפילו 90% מהעולם, הברקים מגיעים בקיץ. והסיבה זה החימום של השמש, שאנחנו צריכים, אפשר לחשוב על סיר, על התנור, בתנור שיש מים שרותחים, אז יש בועות של אוויר שהחימום זה מלמטה, ולאט לאט שמגיעים למספיק חם, אז מתחילים לקבל בועות, בועות שעולים בתוך הסיר, אז באטמוספירה זה אותו דבר, השמש מחממת את הקרקע ואת האוויר ממש על יד הקרקע, כשזה מגיעים לאיזושהי טמפרטורה או יציבות, אז אנחנו מקבלים בועות אוויר שעולות, ובסוף כשזה מגיע לטמפרטורות מספיק קרות, ככל שעולים זה מתקרר, אז יש התאבות ועננים, ובסוף חלק מהעננים האלה הופכים לסופות רעמים. אז אנחנו צריכים את החום של השמש, כמו בתנור, להדליק את הגז. אז בקוטב הצפוני, כמובן, אין הרבה שמש, חוץ מהקיץ. ודווקא בקיץ יש 24 שעות של שמש. יש, זה לא שוקע, השמש שם. אבל עדיין, אז אפילו בקיץ זה מתחת לאפס רוב הזמן, קרוב לקוטב הצפוני. אבל בעשרות השנים האחרונות, בגלל ההתחממות הגלובלית, אנחנו מתחילים לראות דווקא בקיץ שם, סופות רעמים שלא ראינו בעבר, ואפילו קרוב לקוטב הצפוני גילינו ברקים בשנים האחרונות. אז מגמה שאנחנו רואים כבר עשרות שנים, שזה קורה בעיקר רק בקיץ, ולפני עשרות שנים פשוט לא היה מספיק חם שם בשביל הסופות.
כן. תגיד, איך אמרנו שהמחקר הזה נעשה, הוא בינלאומי, אבל הוא נעשה גם כאן באוניברסיטה שלנו, אוניברסיטת תל אביב. כיצד תחנה לאיתור ברקים שממוקמת על, על גג הבניין של הפקולטה למדעים מדויקים כאן באוניברסיטת תל אביב, מסייעת, קשורה למחקר של ברקים בקוטב הצפוני?
בכל העולם אפילו, כן. ברקים, אפשר לחשוב שכל ברק זה סוג של אנטנה רדיו, שמשדר גלי רדיו, ולעומת תחנות רדיו, שהם משדרים בתדר אחד, הברקים משדרים בכל התדרים, והגלים האלה מתקדמים אלפי קילומטרים מהברק עד שהם דואחים לתוך הרעש הרקע. אז אנחנו, יש לנו חיישנים שמודדים או את השדה החשמלי או המגנטי, שקולטים את הפולסים מברקים, ובישראל אנחנו יכולים לקלוט עד נגיד אפריקה, לא מהקוטב הצפוני, יש עוד תחנות שקולטים שם, ואם יש שלוש, ארבע תחנות שכל אחד קולט אותו ברק, אז על ידי הבדל בזמן שהגל מגיע לכל תחנה, אפשר לדעת איפה זה נמצא בכדור הארץ. אז יש לנו רשת של 70 אוניברסיטות בכל העולם, כל אחד עם האנטנה שלו, הם זהים האנטנות, כל הנתונים והמידע הולכים לאיזשהו מרכז לעיבוד הנתונים, בתוך 10 דקות יש לנו מפות של ברקים בכל העולם, שכל אחד יכול להסתכל באינטרנט ולראות אותם.
וואו. בוא נחזור לברקים בקוטב עצמם. על מה מדובר? זו תופעה שולית, או שאתה רואה מגמה ברורה ומתחזקת?
אז כן, רואים מגמה, אבל כמובן אין הרבה ברקים שם, אז אם עושים השוואה למה שקורה באזורים הטרופיים, אז באמת מזערי המספר. אבל המחקר דווקא לא הסתכל יותר מדי על כמות הברקים, אבל עוד תופעה, וזה המסע של הקרחונים, ובעיקר הקרח הימי שצף על הים בקוטב הצפוני.
אנחנו שואלים מה הקשר בין המסע הזו לבין הברקים.
זהו. אז בקוטב הצפוני קודם כל אין יבשה, יש רק ים עם איזו שכבה די עבה של קרח שצף על, על המים, שטח עצום, ומשנות ה-70 יש לנו לוויינים שעוברים כל יום ומצלמים את הקוטב הצפוני ואת הקרחונים שם, ואנחנו רואים כבר 40 שנה נסיגה של, עוד פעם בקיץ שהכי חם, יש המסע של הקרח הימי וירידה כמעט כל שנה, יש נטייה ברורה של פחות קרח ימי כל שנה בקיץ. המשמעות זה במקום משטח לבן שמחזיר את האור, עכשיו יש לנו אוקיינוס שזה מאוד כהה, אפילו שחור שבולע את אנרגיית השמש, גורמת לחימום של הים, עוד המסע, עוד חשיפה של הים, וזה איזשהו מחזור שמגביר את ההתחממות שם. ודווקא ההתחממות בקוטב הצפוני זה אולי T4, מההתחממות בכל העולם, בגלל האפקט הזה של המסע של הקרח. מה שאנחנו גילינו, שדווקא השינויים משנה לשנה בכמות המסע של הקרח, קשור לכמות הסופות רעמים שיש קרוב לקוטב הצפוני. ואיך אנחנו מסבירים את זה? סופות, לא רק הברקים, אבל הסופות עצמם, אפשר לחשוב שהם סוג של משאבה ענקית באטמוספירה, משאבת אבק, אבל במקום אבק הם שואבים לחוט מפני השטח, ולחות אז מגיע לגובה של 5-10 קילומטר, ועדי מים ולחות הם סוג של גז חממה, כמו סמיכה ששמים מעל הקרחונים בקוטב הצפוני, ולכן הם בולעים עוד חום מכדור הארץ ומגבירים את ההמסע. אז המחקר שלנו מראה שכתוצאה מעלייה של סופות רעמים בקוטב הצפוני, יש האצה של ההמסע של הקרחונים כתוצאה מתוספת של לחות באטמוספירה העליונה, שעובד כמו סמיכה. מקווה שזה לא היה מסובך מדי.
לא, לא, זה לא היה מסובך. אז אנחנו שוב בעצם נהיה עדים למהלך שהוא מעגלי, כן?
נכון, קוראים לזה פידבק חיובי או משוב חיובי, שמתחילים עם איזשהו שינוי קטן, שזה יכול להיות כתוצאה מגזי חממה. עלייה של גזי חממה גורמים את ההתחממות ההתחלתי, זה גורם להמסע של הקרחונים, זה גורם לחשיפה של האוקיינוס שמתחמם יותר, גורם לעוד חימום ועוד המסע, ובסוף זה מגביר את הסופות רעמים, מוסיף עוד לחות לאטמוספירה, עוד חימום, עוד המסע, וזה מאיץ את התהליך.
כן. תגיד, יש סיכוי שנראה מתישהו ברקים גם בקיץ בישראל? האמת תופעה שציינת שאנחנו מסתבר חריגים שאצלנו הברקים הם בחורף.
אז אנחנו, יש לנו דווקא הרבה ברקים בעונות המעבר, דווקא בסתיו ובאביב, וזה תלוי בסוג של המזג האוויר, ואזורים דווקא באזור של ים תיכון, כמו בישראל, אז התנאים הם לא טובים להתפתחות של סופות בקיץ, אבל אם זה כן קורה, אז כן, יש סיכוי טוב דווקא, מפני שהשמש תמיד נותנת את הדחיפה להתחלה של הסופות, אבל בגלל שאנחנו באזור מדברי, אז יותר קשה בקיץ, אבל זה לא אי אפשר.
בסדר גמור. אני מאוד מודה לך על השיחה הזו וכמובן על המחקר המעניין. פרופסור קולין פרייס מהחוג לגיאופיזיקה בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. תודה.
בבקשה, יום טוב.
אמאלה, יש פה דבור, אני מפחד שהוא יקוץ אותי מלך מים, מלך ומים, הדבור הזה שמין כועס עליי, אני מפחד
כל כך מפחיד.
אל תקוץ אותי בעין, אל תקוץ אותי בקשה בזין, תלך מפה דבור טיפש.
לא, לא השמענו לכם את השיר הזה כדי לשוחח על מחקר שבדק האם אמירת מלח מים ברצף מרחיקה דבורים. ייתכן מאוד שכבר שמעתם את השיר הזה שמסתמן כלהיט הגדול של אביב. אבל זה בהחלט לא שיר רגיל. היוצר שלו נקרא, מכונה, ז'ואאו פררה וזייבה, אני בטח לא הוגה את זה נכון. השאלה אם יש באמת הגייה שהיא נכונה באופן פילוסופי לשם הזה, שהוא לא שם אמיתי. אין כאן אומן אמיתי. אנחנו רוצים לשמוע הכל על היצירה של השיר הזה ושל להיטים נוספים תחת השם הזה. נפנה למתי מריאנסקי, אומן ויזם בתחום הבינה המלאכותית ומייסד קהילת עליית המכונות בפייסבוק. שלום, מתי, מה העניינים?
בוקר טוב, שרון, אהלן.
אהלן. טוב, שיר מעולה, תמיד כיף לשמוע. בוא ספר לנו על האומן, במרכאות, שעומד מאחוריו.
אז קודם כל, את השתמשת במילה יוצר, אני לא בטוח שג'ו, אפשר לקרוא לו היוצר, ג'ו לא קיים, או ג'ו, אני לא יודע.
ג'ואו, זה לא ג'ו.
אז אני אוהב לקרוא לו ג'ו, אנחנו מעריצים, okay. קוראים לו ג'ו פה בארץ, זאת אומרת, הוא נוצר, גם הבן אדם שיזם את התהליך, הוא נשאר בעילום שם, אבל השמועות אומרות שזה הקומיקאי דוק הציר, וגם לגביו השאלה, האם הוא היוצר, היא שאלה שמוטלת בספק. בעצם, יש לנו היום שני אתרים, אחד נקרא אודיו ואחד נקרא סונו, ובשניהם את פשוט יכולה לכתוב כמה מילים, משפט אחד, ולקבל כזאת מוזיקה של שתי דקות שלמה, רגע, עם הזמר, רגע. עם ה... אוקיי, בוא
אני נעצור. אני רוצה להבין. אני רוצה להבין. מה שבעצם הוכנס לאחת מהאפליקציות המוזיקה, יצרניות המוזיקה המלאכותיות שציינת באוזנינו, זה טקסט שלם? והוראה, נגיד, באיזה סגנון לבצע אותו, איך בדיוק זה עובד?
כן, אז את יכולה כאילו ממש ללכת אחורה, לתת לתוכנה הזאת לעשות את כל העבודה, ואפילו לא לכתוב מילים, אלא רק להגיד לה, אני רוצה שיר בסגנון ברזילאי, משנות ה-70.
אבל בעברית, עם מבטא שכזה.
כן, אז בעברית לא תקבלי, בלי לבקש ממש טוב, בשלב הבא את יכולה כן להגיד לו, אוקיי, אני רוצה שיר בסגנון ברזילאי, והנה המילים שאני רוצה שהזמר שלי ישיר, ואז את כותבת אותה באחד מהחברות, את יכולה ממש לכתוב בעברית, באותיות עבריות עם ניקוד והוא יודע לשיר, ובשנייה צריך לכתוב, היא לא יודעת לקרוא עברית, אז את צריכה לכתוב בעברית בתעתיק.
כן,
באותיות אנגליות. באותיות אנגליות.
אבל אמרת משפט שבעיניי הוא משפט מפתח בכל היצירה הזו, וזה נקרא לבקש ממש טוב. כלומר, בינתיים לפחות, כדי ליצור יצירה שהיא כל כך שלמה, כמו זאת ששמענו, עכשיו תכף נשמע גם עוד דוגמה, באמת צריכים לדעת לבקש ממש טוב.
אז ככל שהמכונות האלה משתכללות, את פחות צריכה לדעת לבקש טוב. זאת אומרת, היא כבר די מבינה, אם פעם, לפני שנה, שנתיים, אמנם לא היה בתחום של המוזיקה, אבל בתחום של התמונות, היית צריכה ממש להשתמש בכל מיני מילות קסם, כדי להוציא מהדברים האלה דברים טובים. היום זה סך הכל אנגלית פשוטה, את כותבת את הז'אנר, מנסה לדייק אותו כמה שאפשר, ואת כבר מקבלת משהו לא רע בכלל מהמכונה. עכשיו, מה תקבלי, זאת אומרת, מה תקחי מהמכונה הזאת ותוציא החוצה, זה כבר תלוי בך. בעצם האדם שאנחנו קוראים לו יוצר, יותר מדויק לקרוא לו עוצר. הוא בעצם מקבל מהמכונה, המכונה באה אליו כמו מלצר במסעדה, ושמה לו את כל המנות על השולחן, ואומרת לו, הנה השירים הברזילאים שביקשת, האם אחד מהם הוא לטעמך, ואז הוא יקשיב לכל השירים, ויגיד, לא, אז, לא, לא לטעמי, תעשי לי עוד 10. זאת אומרת, אין שום בעיה לבקש, המכונה היא לא עצלנית, היא לא...
תדייקי לי את זה, טיפה יותר מלח בפזמונים, זאת אומרת, אפשר לדייק את זה יותר ויותר.
לא, לא, אי אפשר לדייק את זה, יש פה, החוויה היא לגמרי של חוסר שליטה. זאת אומרת, את יכולה להגיד לה, תני לי עוד ועוד ועוד, כרגע. אני מאמין שבעוד שנה אנחנו נוכל מאוד לדייק ממש את עד לרמה של התו הבודד, אבל כרגע החוויה היא לגמרי של חוסר שליטה. זאת אומרת, את יכולה שוב פעם לבקש את אותו זמר ברזילאי, עם אותם מילים, שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, כל פעם תקבלי שיר אחר.
לא, אבל אני כן יכולה להגיד יותר שמח, יותר טמפו יותר גבוה בפזמונים, תן לי מודולציה לקראת הכניסה לפזמון, אני יכולה לעשות דברים כאלה?
את יכולה לבקש, אבל לא בטוח שהוא יעשה.
אוקיי,
זאת אומרת, הוא עושה בשיר כיף שלו, הוא כרגע רואה את עצמו שותף מלבית.
יש חדווה גם בכאוס, יש חדווה בכאוס, אני לא פוסלת.
כן, אז החוויה שלך היא ממש שלא, זאת אומרת, נתת את זה למישהו לעשות, אבל את בוחרת בסופו של דבר, נגיד אני השבוע הייתי צריך מוזיקה לאיזה סרטון קצר שעשיתי, ולקח לי בערך 20 ניסיונות עד שהגיע אחד שאותו בחרתי.
ולמה ואז, לא פנית אז... לחבר שאולי הוא מוזיקאי, אולי השקיע ככה כמה וכמה שנים מחייו בלימוד מוזיקה, כדי לבקש ממנו ליצור עבורך את המוזיקה לסרטון? מתי?
נכון, אז אם אני יוצר של סרטון, אז יש לי כמה דרכים לחבר מוזיקה לסרטון שלי. אני יכול לגנוב משהו מספוטיפיי, נגיד לשים מוזיקה של הרולינג סטונס, ולהסתכן בזה שחברת הקליטים תתבע אותי מיד. אני יכול למצוא איזה מוזיקה שהיא ברישיון חופשי, נגיד, או לשים בטהובן, נגיד, שאין לזה זכויות. אני יכול ללכת לאחת מהסוכניות שמוכרות מוזיקה מוכנה, מוזיקת סטוק, ואז זה עולה לי כמה דולרים כדי לקנות מוזיקה מוכנה. והאפשרות הכי יקרה היא באמת לפנות למוזיקאי ולבקש ממנו שילחין מוזיקה לסרט שלי.
עכשיו, זאת אפשרות... ואתה לא רוצה לשלם, אני שומעת. אתה רוצה את המוזיקה בחינם לסרט שלך.
אני רוצה לשלם, אין לי, אבל אין לי תקציב. אני אשמח... תשמע, אם אני הייתי עכשיו במאי הוליוודי, אז לא היה עולה בדעתי לא ללכת למוזיקאי ולקבל את השליטה המלאה ואת הטעם ואת כל ההיסטוריה של המוזיקאי הזה מביא איתו ואת כל מסע החיים שלו, שהוא מכניס לתוך המוזיקה שלו. הלוואי והייתה לי את האפשרות הזאת, אבל...
לא, אבל אני כמובן לא מאשימה אותך אישית. אני כמובן לא מאשימה אותך אישית, שלרגע לא יעלה, אבל אני רוצה להפנות את האצבע פשוט לטענה האנושית הרווחת על ה... אין ברירה, תשמעו, זה פשוט הרבה יותר זול, אני חייב לעשות את זה. וזה כמובן שאלה של בחירה, כי גם אנחנו, כמו שאנחנו יכולים לקנות לחם אחיד, ואנחנו יכולים גם לחם יותר טוב, אנחנו יכולים ללכת למסעדה, זה הכל שאלה של תיעדוף שלנו, כלומר, אם משהו יהרוג את היוצר המקורי, זה לא יהיה הבינה המלאכותית כשלעצמה, יהיו אלו אנחנו שבוחרים להשתמש בה, כי היא זולה.
אבל תשמעי, עד עכשיו זה היה באמת זול ורע, אבל עכשיו חצינו איזשהו רף מצער מאוד, שזה, וואלה, זה עושה עבודה יפה מאוד, זה באמת מוזיקה שנחמד לשמוע אותה, והיא באיכות מצוינת, והיא לא רעה בכלל, ויש אין סוף ממנה, רק, את יודעת, זה גיגית עצומה כזאת שמלאה במוזיקה, ואני רק צריך להכניס את היד שלי ולהוציא משם שיר, את יודעת, אולי לא יודע, אמרנו, סתם אמרתי רולינג סטון, אז את יודעת, אולי ג'מפינג ג'ק פלאש הבא, כאילו, נמצא שם בתוך הגיגית הזאת, ואולי אני זה שיוציא אותו החוצה איכשהו במקרה, ו...
אתה אומר, רגע, אתה אומר שבגיגית הזו, בעצם בעולם הזה של המוזיקה, במאגר הזה, נמצא איפשהו עוד להיט גדול שיכול שתגיע אליו רנדומלית על ידי פקודות?
כן, כן, ממש ככה. אפשר לחשוב על המכונה הזאת, כי מכונה שכבר כתבה את כל השירים. כל השירים כבר נמצאים שם.
לא, היא לא כתבה, היא לקחה. בוא נדייק, כי היא פשוט לקחה את כל המאגר האנושי, וכאן אנחנו מגיעים לשאלה אחרת. כל מה שנמצא, כל מה שבעצם שמענו בשיר דבור, ובכלל שאנחנו שומעים, זה בעצם, או כל מה שנמצא בכל הדימויים שאנחנו יוצרים כרגע על ידי מחוללים, זה בעצם שאוב מדברים קיימים, שאנשים יצרו. לא?
נכון, אבל אני יכול אבל לטעון שגם כל המוזיקה ש... אני ואת אולי כותבים שהובה מ... את יודעת, מכל השנים שהייתי ילד ושמעתי ביטלס.
וגם זה יהיה,
נכון. זה הכל שאוב. איך שהמכונה הזאת עובדת, כשהיא מאזינה למוזיקה, היא בעצם בונה לעצמה ספרייה עצומה כזאת של מוזיקה מאוד מאוד מסודרת. ואם תיכנסי לגיגית הזאת, אז תראי שם שיש כזה עננה קטנה של המוזיקה הברזילאית בשנות ה-70, ולידה יש את הרוק הבריטי, ולידה מסודרים יפה כל השירים, לא יודע מה, מהעלייה השנייה, מסדרת אותה מאוד יפה, ואז כשאת מבקשת ממנה המוזיקה הברזילאית, אז היא יודעת לאיזה מקום בגיגית לגשת כדי לשלוט משם את, את השיר הבא.
כן, בואו נשאר רגע בגיגית הזאת, ונשמע עוד קטע של ז'ואו, נשמע את אסתי קוקוס. אני לא זוכרת אם זה, כמה זה פוגעני למאזינים. בואו נשמע חתיכה מזה.
יש אחת טיפשה, קוראים לה אסתי.
אסתי!
טיפשה כמו חמור
קוקוס, אסתי קוקוס.
מצומצמת,
על מה את מדברת?
ראש לי קוקוקוקוקו
קוקוס, יש לי ראש של קוקוס. יש לי את ציפשה כמו קליפה,
הכי ציפשה בעולם.
אז גם זה, שוב, נזכיר, אך ורק פשוט הוראה בטקסט, הכנסה של טקסט וכל השאר נעשה. אתה יודע באמת באילו משתי התוכנות זה נעשה?
ממש כתוב שזה באודיו. ממש כתוב שזה ביוטיוב, כן. כן.
אוקיי.
ואני רוצה להגיד שהבחירה פה בזמר, שהוא כאילו פורטוגזי משנות ה-70, היא מאוד חכמה, כי קודם כל אנחנו סולחים לו על כל השגיאות שלו בעברית, כי הוא הרי פורטוגזי, ויש לו את המבטא המשונה הזה, אז גם כשהוא עושה טעויות בעברית...
הוא גם לא פוליטיקלי קורקט, כי הוא משנות ה-70, הוא יכול להגיד כל דבר, כמובן.
נכון, וגם, אתה יודע, בשנות ה-70, אז ההקלטה היא קצת לא-פיי כזה, אז אפילו עם הבינה המלאכותית עושה איזה פשלה פה ושם, הכל דווקא תורם לחוויה הכללית של הזמר הזה.
נכון, וכל מה שאתה מתאר, כל הבחירות הנבונות האלו שאתה מתאר, וכל האריזה שיש פה, שהיא אריזה גם סופר מדויקת, גם מבחינת הארט, יש כאן באמת, יש תמונות של הבחור, הוא כמובן מסופם עם רעמת טלטלים ראויה, שוב, אדם שאינו קיים במציאות. כל הדבר הזה שקראת לו עוצרות, הוא לפחות עדיין, או תמיד בעצם, ההומור הדק, צריך בן אדם. כדי ליצור נכון. את זה, כדי לחשוב על זה. צריך גם קהל אנושי כדי להבין את הקריצה. אנחנו לא מוותרים פה על האנושיות, בשום צורה.
לא, אני לא חושב שמוותרים. אני חושב שכדי שמשהו יהיה מעניין, אנחנו תמיד נרצה שיהיה בן אדם מאחורי הווילון הזה, כמו הקוסם מרצוץ. אנחנו תמיד נרצה, אנחנו המאזינים, כדי שזה יהיה לנו באמת מעניין, נרצה להסיט את הווילון ולראות מי זה, מי הבן אדם הזה שעשה את זה, מה היה... מה הייתה הסיבה שהוא עשה את זה? מה הייתה הכוונה שלו להשוות אותו אלינו? האם גם אני הייתי יכול לעשות את הדבר הזה? איך הוא חשב על זה ואני לא חשבתי על זה? כל הדברים אנחנו בני אדם נמצאים על אותו מגרש משחקים שווה. אני חושב שכשאין בן אדם...
והיוצר גם צריך אותנו, שוב, גם היוצר צריך אותנו. הוא צריך בני אדם שיודעים להבין את כל רשת הרמזים והמסמנים האלו. אי אפשר בלעדינו בכל הסיפור הזה.
נכון, נכון, נכון.
למרות שהיצירה המוזיקלית היא פרופר של מכונה.
נכון מאוד. זאת אומרת, כל הזמן אנשים מדברים על זה שיהיה מכונה שתכתוב סרט ספציפי לכל אחד, בדיוק את הסרט שאני רוצה לראות, או תשמיע לי בדיוק את המוזיקה שאני רוצה לשמוע, אבל מאבדים את זה שאז אני לא יכול ללכת ולספר למישהו, או, שמעת את הדבור הזה? חצי מההנאה שלי זה לחלוק את הדבר, לספר לעוד אנשים ששמעתי את זה ולשמוע את זה ביחד איתם. אם יש שיר שהוא תפור רק בשבילי, אז למי אני אספר על השיר הזה? אני, כאילו חצי מההנאה תלך. אני חושב שאם אין בן אדם אחורי הווילון, אז זה יכול להתאים, את יודעת, למעלית, זה יכול להיות ברקע כשאני שותה, לא יודע, שנכנס לארומה, או משהו כזה, אבל כדי שזה באמת יהיה, יגע בי באיזשהו אופן, אני רוצה לדעת מי הבן אדם שהתניע את התהליך הזה. לפחות כרגע, לפחות השנה, ב-2024, אני מרגיש ככה.
כן, אז אנחנו בעצם אומרים לסיכום, כי מוזיקאים...
לפני הסיכום, אני רוצה לספר.
כן, בבקשה.
אני רוצה לספר עוד משהו מעניין. חברי תומר ברוך, המוזיקאי תומר ברוך, דיבר איתי היום בבוקר, עוד מישהו העלה שירים של ג'ו ליוטיוב. מישהו שהוא כנראה לא היוצר המקורי, אלא עוד אחד, עוד מעריץ של ג'ו, יצר עוד שירים שלו, בגלל שבעצם... כל אחד יכול ליצור את זה, רק צריך ללחוש כמה מילים למכונה, אז יכול להיות שאנחנו נראה הרבה ג'ויים, עם הרבה שירים שלהם.
והשאלה כמובן, האם ניתן לתבוע זכויות יוצרים לדבר הזה? האם היוצר של ג'ואו יכול להגיד, היי, אני יצרתי את הדמות המדויקת הזו.
נכון, האם באמת הוא יכול? אני לא יודע. זו שאלה מאוד מעניינת. אני בטוח שהוא מתרגז, או אולי הוא שמח שהוא יצר איזה משהו שנתן השראה לאנשים ליצור עוד ממנו. ואנחנו אפילו לא יודעים אם זה אופ פעם שנייה, או שזה מישהו אחר, כי זה עדיין נשאר אנונימי. תומר אומר שהמילים הם לא באותה רמה של הז'ו המקורי, אז כנראה שזה מישהו אחר. אבל יכול להיות שאנחנו הולכים לראות שזה הולך את הקיץ של ז'ו. כל הקיץ נהיה מוצפים בשירי קליפסו. מברזיל, משנות ה-70.
כן, שוב, זה לא מאוד 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 שונה מאינספור להקות הגאראז' ב-60s, שרק יצרו חיקויים ושכפולים אחת של השנייה. אמנם לא יכלו להיקרא בדיוק באותו השם, אבל גם אז היו הרבה מאוד דיונים, אתה יודע, על מהו המקור, היו פרזות שחזרו שוב ושוב ושוב באותם שירים שנשמעו בערך אותו דבר. אז שוב, רציתי להגיע, אנחנו חייבים לחתור לסיום. אני חושבת שמוזיקאים נחלקים בין אנשים שמתפלצים ואומרים להזזה, הייתי צריך ללמוד רפואת שיניים, כמו שאימא שלי המליצה, לבין אלו שאומרים, לא, הדבר הזה יחסל רק את יצרני, את הספריות, את יצרני המוזיקה לפרסומות, שגם ככה מראש ההתכוונות שלהם לא הייתה התכוונות אמנותית. מה דעתך בנושא?
אני חושב שמי שאוהב לנגן בגיטרה, או ימשיך לנגן בגיטרה, לא משנה מה. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא מקווה, כמובן, להצליח ולהגיע לקהל ולהרוויח כסף ולהיות כוכב רוק, אבל הוא ימשיך לנגן בגיטרה בכל מקרה. אני חושב שפשוט יש לנו פה עוד גיטרה חדשה, שלא דורשת את המשמעת, ולא דורשת את הזמן הארוך ואת האימון, כדי להצליח בה, ופשוט תהיה תחרות בין הנגנים האלה, בין המוזיקאים האלה למוזיקאים האלה. זו תמיד שאלה,
כאילו, האם... כלומר, אני שומעת בעקיפין... כן, סליחה.
האם מוזיקאי שמצליח... אני חושב שיש מוזיקאי שמצליח ויש מוזיקאי טוב, ואין בהכרח חפיפה. לא כל המוזיקאים שמצליחים הם באמת גאוני מוזיקה, גם לא כל המוזיקאים הטובים, יש בטח מוזיקאים מדהימים שלא שמענו עליהם מעולם, איפשהו שמה. אז סט הכישורים להיות מוזיקאי מצליח, הוא שונה. אתה כבר צריך להיות אותו, תהיה יותר אותו בשיווק, או במדיה חברתית, ולאו דווקא בנגן בגיטרה.
שזה דבר שקורה כבר כמה וכמה שנים, ואני שומעת בין דבריך את התקווה המסוימת, באמת, זה אולי קצת יישמע מוזר, שהאומנות דווקא בזכות הדבר הזה תחזור להיות אומנות, כלומר תקבל אולי, או אנשים יבינו שדי, כדי לייצר להיטים כבר לא צריך אותם, אם הם רוצים, צריכים דווקא לייצר מעצמם שוב את האותנטיות האנושית, את הכוונה האנושית המקורית מאחורי יצירה של אומנות לשמה.
נכון מאוד. אני חושב שאנחנו נראה אומנות מטורפת ומדהימה שלא ראינו מעולם, בגלל שיש לנו עכשיו מתחרה ראוי שמאתגר אותנו, ומי שירצה להתבלט מעל הבינוניות, יצטרך לעבוד פשוט הרבה הרבה יותר קשה בשביל לעשות את האמנות שלו, שתתבלט, כי כל אחד יכול לעשות עכשיו משהו בינוני בלי בעיות.
כן.
אנחנו נראה דברים, נראה ונראה דברים.
עידן חדש מופלא, אני מאוד מודה לך, מתי מריאנסקי, אומן ויזם בתחום הבינה המלאכותית, מייסד קהילת עליית המכונות בפייסבוק, כמובן, מיזם תוכן מומלץ, כולם מוזמנים. תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.
הבשר המתורבת, כלומר בשר שיוצר מתאי גזע במעבדה, אינו חוקי בפלורידה. אסור לגדל, אסור לשווק, אסור למכור. וזאת בניגוד למגמה העולמית והניסיונות הרבים לחכות המרקם והטעם המדויקים של בשר אמיתי כדי להילחם בהשלכות האקולוגיות של בשר כזה. אנחנו רוצים לשמוע על האיסור הזה ועל הסיבות לו מהדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות המרחב העירוני והכפרי, המכלה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז אנחנו מדברים על פלורידה, נזכיר שמושל פלורידה הוא כמובן רון דה סנטיס, שהיה אמור להתמודד על הנשיאות. הוא בהחלט בן אדם, עוד טיפוס שנקרא לו בנימוס צבעוני, כל שמרני מובהק. ואני בעצם שואלת אותך, האם הקריאה הזו של דה סנטיס, האיסור הזה שהוא בעצם מטיל, מה עומד מאחוריו? האם זה בעיקר בסופו של דבר התנגדות שמרנית לכוחות וקולות אקולוגיים?
זאת שאלה מצוינת, לנתח מה עומד מאחורי פעולות של אנשים כאלה מאוד צבעוניים, כמו שהגדרת. אבל ננסה קודם כל להבין, נזכיר קודם כל בשר מתורבת, אוקיי? בשר מתורבת זה בעצם בשר, זה יכול להיות אוף, בקר, דגים, אפילו שרימפס, שמגודל במעבדה מתרבית תאים, לוקחים דוגמה של תאי גזע, נותנים להם תנאים שבהם הם יכולים להתרבות, מייצרים מהם או בעצם משהו שבסוף מייצר מרקם של בשר תחון, או שהם מגדלים אותם על שלד, על סקאפולד, שלד מחומרים שונים, שמאפשר להם גם לייצר איזושהי צורה של נתח. יש אפילו שיטות של הדפסה תלת ממד, שאז ממש אפשר לקבוע את אחוז השומן בבשר, כמה תאי שומן נשים, כמה תאי שריר, וכן הלאה. יש המון בעיות, המון מגבלות, המון קשיים בפיתוחים האלה. אין עד היום אף מוצר שאת יכולה ללכת לחנות ולקנות. פתחו מספר מסעדות.
כלומר, זו תעשייה שהיא בחיתוליה, צריך לציין.
לגמרי.
והאיסור הזה מגיע עוד הרבה לפני שהבשר הזה מגיע לצלחת של הסועד במסעדה. וכבר עכשיו בשלב הזה, דה סנטיס אומר, הוא חתם על הצו הזה ב-1 במאי, ביום רביעי שעבר, הוא אומר, קחו את הבשר המזויף שלכם, שגדל במעבדה, למקום אחר. We don't do that in Florida, פשוט ככה. אז השאלה היא, מה כל כך דחוף לו לאסור את זה בשלב כל כך מוקדם, כשזה בכלל עוד לא על הצלחת?
אז את שאלה טובה. אז כמו שאמרתי, באמת מה שנפתח זה, נפתחו מעט מאוד מסעדות, או בעצם במסעדות מאוד ספציפיות, מכרו דוגמיות של הבשר הזה, בעיקר אוף, עם תור מטורף כדי לאכול את זה, כן, אבל זה בעיקר היה מהלך שיווקי, כי אין לנו עדיין יצור המוני של אפסקנינג של התהליך, ויצור המוני של בשר, יש המון בעיות בדרך. אבל מה קרה בשנים האחרונות? בעצם בדצמבר 2020 בסינגפור נתנו אישור רגולטורי לחברת Eat Just, חברה אמריקאית שמייצרת בשר מתורבת מעוף. לאחר מכן בנובמבר 22 ה-FDA בארצות הברית נתן אישור ל-Upside Foods, חברה שמייצרת גם בשר עוף, ואצלנו בעצם משרד הבריאות ממש בינואר אישר לחברת א' פארמס לשווק בשר בקר, בשר מתורבת. אז ניתנו מספר אישורים רגולטוריים, ויכול להיות שזה מה שהניע אולי לוביסטים, אולי גורמים בתעשיית הבקר ותעשיית הבשר בכלל, הניע אותם ללחוץ על פוליטיקאים, כי גם באיטליה בעצם כבר בנובמבר, ממשלה שהיא גם עמדות דומות לדה סנטיס בפלורידה, בעצם הוציאו חוק שאוסר מכירה ושיווק של מזונות סינתטיים, הם קוראים לזה, כן? זה לא רק בשר מעבדה, אבל בכלל מזונות סינתטיים, עם כנסות של 60 אלף יורו, ובתמיכה של חקלאים ולובי חקלאי, ביקורת של קבוצות שעוסקות ברווחת בעלי חיים, וכמובן שהם לא יכולים להתנגד, ברגע שאירופה תאשר, הם לא יכולו להתנגד למחירה של מוצרים שיוצרו באירופה, בגלל כל ההסכמים שחתומים עליהם, אבל בעצם זה איזשהו ניסיון באיטליה להגן על היצרנות ועל התרבות מזון המקומית, כן. ונראה שגם בפלורידה, זה פחות או יותר הכיוון, פלורידה...
זה לובי, לובי חקלאי, אתה אומר.
גם, כן, לא רק, אני חושב שגם, זה גם לדעתי, כן, זה גם התנגדות למדע, כתחום שהולך ומתפתח, כמו שאת יודעת, בשנים האחרונות בעולם, לצערנו, ברשתות חברתיות, זה גם לובי חקלאי שמרגיש אולי מאוים ממשהו שעדיין לא ממש קיים. פלורידה היא מקום תשיעי בארצות הברית, עם 862 אלף ראשי בקר שבעצם... מיוצרים בה, נמכרים בה, ערך של כמעט מיליארד דולר שנתי מחירות, אז יש שם תעשיית בקר משמעותית, מדינות נוספות בארצות הברית, דרך אגב, אריזונה ואלבמה, ומדינות נוספות שגם טנסי, שיש בהם תעשיית בקר מאוד משמעותית, גם שוקלות לעשות צעדים דומים, ויש פה אולי גם בנוסף, נוסיף התנגדות למדע והתנגדות תהליכים או מהלכים סביבתיים, כי בסופו של דבר, כשאם נסתכל בעיקר על בשר בקר, בשר בקר בסדרי גודל, צורך יותר שטח, יותר מים, פולט יותר גזי חממה ויותר חנקן מזהם לסביבה, מאשר כל שאר המזון מהחי ובטח מזון צמחי, וכחלק מהמאבק במשבר האקלים, אנחנו מדברים על בעצם צמצום צריכה של בשר בקר, אבל גם בשר מעבדה, עשוי להיות, כרגע הוא עדיין קשה לחזות את זה במדויק, אבל הוא עשוי להיות חסכוני יותר, בתביעת רגל מצומצם, 92% פחות שטח, ו-90% פחות מים, אז סליחה, 92% תביעה פחמנית מופחתת, 90% שטח, 60% מים, אז בעצם הפחתה משמעותית של ההשפעות הסביבתיות של בשר בקר, כפי שהוא מגודל היום במראה או עם האכלה מלאכותית, ולכן יכול להיות שזה שילוב בעצם של התנגדות לכל המהלכים שנועדו להיערך ולמתן את משבר האקלים, ביחד עם התנגדות למדע, ביחד עם לובי חקלאי שלוחץ, אבל זה נראה ממש מה שנקרא prematured, זה עוד לא... התעשייה הזאת עוד לא שם בכלל, אמנם ניתנו כן, אישורים רגולטוריים, שלושה, אבל עוד לא.
יכול להיות שעדיף להרוג את הבשר המלאכותי בעודו בחיתוליו, אם זה האינטרסים שלך. תשמע, אני אגיד לך, הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מורכב, ואני חושבת שהוא מורכב דווקא אולי לאנשים שהסביבה היא כן בראש מעייניהם. כלומר, זה לא כזה אחד לאחד, שיש פה צד אחד שהוא שוחר טבע, סביבה וכדור הארץ, ולמולו כוחות חושך שרוצים להמשיך להשמיד בעלי חיים, ולהשמיד שדות גדולים כדי להאכיל את אותם בעלי חיים. זה לא בדיוק ככה, כי אנחנו יודעים שהבשר המלאכותי, כרגע הוא אמנם בראשית ימיו, אבל הוא יהפוך להיות תעשייה, הוא יהפוך להיות תאגיד, וכל המחשבה שעומדת מאחוריו גם היא מחשבה תאגידית, ואנחנו יודעים שסוג המחשבה הזה כשלעצמו, גם הוא תורם מאוד להרס כדור הארץ. אז הסיפור פה הוא מורכב בעיניי, ככה נדמה לי.
כן. אני חושב שאת צודקת, קודם כל זה מורכב. מצד שני, דה סנטיס בעצם מדבר על, הוא קורא לזה פייק מיט, מזכיר לנו משהו, פייק מיט, והוא מדבר על הפורום הכלכלי העולמי, שמנסה לדחוף אותנו לאכול חרקים ובשר מזויף.
כן, כמובן, לא ככה עלינו. בעקיפין לעמים כן. שאוכלים חרקים כחלק מתרבותם, ועושה עוד...
ולכפות עלינו, כן, הפורום העולמי רוצה לכפות עלינו כל מיני דברים, בתואנות של משבר אקלים, ואנחנו מכירים את הטענות האלה מכל מיני קונספירטורים, הוא כמובן רוצה לרכב על גלי פופולריות כנראה, ודרך אגב, אני לא בטוח שמאבק הזה, כמו שהתחיל בפלורידה ובאיטליה, דווקא משרת את המטרה, לדעתי זה מעלה לכותרות את הנושא הרבה יותר, והנה אנחנו מדברים על זה ברדיו, בגלל אותו, כן, אז אני לא בטוח שזה משרת את המטרה שלו, אבל בהחלט בסוף מדובר על תעשייה, ותעשייה שמטרתה בסוף תהיה לייצר רווח, כמובן, אם אפשר לייצר את בשר הבקר או בשר העוף ללא סבל של בעלי חיים, כי לא נהרגים פה בעלי חיים, אלא רק לוקחים מהם דוגמה של תאים, ועם השפעות סביבתיות מופחתות, ששוב, אני לא יכול להבטיח את זה כרגע, זה תלוי איך ייראו תהליכי האפסקיילינג, תהליכי הגידול המשמעותיים במפעלים שיוקמו, אבל זאת תעשייה שאפשר להגיד שהיא לא לגמרי בחיתוליה, אבל היא עוד, מה שנקרא, ילד קטן שמתחיל ללכת אולי. אז אני חושב שבסופו של דבר המהלך הזה שלו ושל מדינות אחרות בארצות הברית, שיש שם לובי חקלאי מאוד חזק של מגדלי בקר, הוא טעות מבחינתם, כי אני לא רואה איך התעשייה הזאת מאיימת עליהם בשנים הקרובות, מבחינת כמויות, היקפי ייצור.
אנחנו מעודדים חשיבה קדימה, עדי, אנחנו רוצים שאנשים יחשבו קדימה. אני נזכרתי שטראמפ אמר שהוא יקרא לו, לכן שזה ירד מזה, היה את הכינוי Meatball Ron, אז זה נראה לי איכשהו מזכיר גם את זה. טוב, אנחנו נעקוב אחרי המאבק הזה בין שמרנים וחקלאים לבין תעשיית הבשר המתורבת, ואני מודה לך מאוד בשלב זה. דוקטור עדי לוי, להתראות.
תודה לכם. ביי, להתראות.
לסיום השעתיים האלה אנחנו רוצים להיצמד אל רוחו השואטת של אלכסנדר מוקדון. אנחנו רוצים לרדוף היום מזרחה אחרי דר יבש, נכון? דוקטור אורי עמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה, האם, האמנם כך?
כן, אני אקף, כל כך הרבה זמן אנחנו עושים את זה, מה לא נמשיך?
כן, כן, בהחלט.
כן. אז זהו, שרפנו פעם קודמת את הארמון בשושן, בפרספוליס, סליחה, אבל ברח לנו דר יבש.
לא התנהגנו יפה, ודר יבש עצמו חמק.
דר יבש עצמו ממשיך לחמוק, אבל הוא הולך ומאבד תומכים. כן? הוא כבר הפסיד בשני קרבות דרמטיים, והאנשים סביבו מתחילים להבין שהגיע הסוף, ושגם אם יש איזשהו סיכוי אולי לבלום את המפלצת הזאת היוונית שהתנפלה אליהם מהמערב, לא זה האיש שיעשה להם את העבודה.
וכשאנשים מתחילים להרגיש את חולשתו של המנהיג, מה קורה?
מה קורה? האמת היא שאנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, כי כל המקורות שלנו מסתכלים על זה מנקודת המבט של אלכסנדר, ואני מיד אגיד על זה דבר, אבל אלכסנדר רודף, 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 וגם הצלחה שלו הולך ומצטמצם, כי הם לא מצליחים לעמוד במהירות, וכשהוא מגיע סוף סוף, כשהוא מוצא סוף סוף את דר יבש, הוא מוצא אותו מוטל לצד הדרך, ליד אחד מהמחנות שהצבא של הפרסי כבר עזב, והוא כולו פצוע על סף מוות, כתוב לנו על הקידומי התלה של רמחי התלה שעוד מרוצים בו, אבל עדיין, עכשיו זה הסיפור הרשמי, כן, שיצא החוצה, שאחד מהקצינים של אלכסנדר מוצא אותו, עדיין גוסס, עדיין, אבל עם איזשהו יכולת לדבר, ואז הוא אומר, כן, אחד מהקצינים שלי טיפה לרצוח אותי ככה, ואתה, ותלך תגיד לאדון שלך, אלכסנדר, שהוא יתנהג יפה למשפחה שלי, ושאין לי שום דבר נגדו, ושאני מקווה שהאם יאכלו לו כל טוב, ואז הוא מת. כן, עכשיו, אז זהו, הסיפור, נכון?
כמה הסיפור הזה הוא? כמה הסיפור הזה הוא? כן, בדיוק. כמה הסיפור הזה הוא אמין, נגיד?
תראי, עוד פעם, אני לא יודע, אני, קודם כל זה היה לפני 2300 שנה, זה דבר ראשון. דבר שני, כאמור, המקורות שיש לנו, הם משקפים את הגרסה הזאת, שעושה שירות טוב לאלכסנדר. Okay? שבעצם דר יבש לוקח את ה... אני לא יודע אם הוא אומר, אבל שמים לו בפה את המילים, שבעצם בהן הוא מעביר את המלוכה, מעביר את הירושה לאלכסנדר. שזה מאוד יפה ומאוד נוח, ואני מבין למה יש לנו את הסיפור הזה, ואיך הוא שרת את המטרה. ומצד אחד, עכשיו מצד שני, אחד מהאחים, זאת אומרת, אלכסנדר נותן את ההוראה לקחת את הגופה, לטפל בה יפה, לשלוח אותה לאימא של דריווש, שאגב, עד אחרון ימיה נשארה מכובדת ואהובה על ידי אלכסנדר, וכנראה חיבבה אותו בחזרה, ומספרים לנו שאפילו התאבלה בעצמה כשאלכסנדר מת, כן? אז היה פה איזה עניין שהוא לא מובן מאליו, והוא לא טריוויאלי עבורנו, וכנראה גם לא עבורם, וגם את אלכסנדר לוקח את אחד מהאח של דריווש, או אחד מהאחים של דריווש, ומצרף אותו למעגל הפנימי, כן, של היועצים והחברים שלו. גם זה...
זאת גישה שייחודית לאלכסנדר, נכון? העובדה שהוא לא בז ואפילו ההפך לאויבה, ובעצם לכל העמים שהוא פוגש בדרכו.
כן, קודם כל, אני לא יודע, ייחודית, יודעת, זה אומר שאף אחד אחר לא, אבל זה גישה מאוד יוצאת דופן, ואפילו יותר מזה, זאת אומרת, ככל שאלכסנדר ממשיך את המסע שלו ברחבי איראן, הוא פתאום מתחיל לשנות את הלבוש שלו, כן? מה שהוא בעצמו לובש, ומתחיל ללבוש בגדים שהם פרסים. עכשיו, בהתחלה, כן, בהתחלה הוא עושה את זה רק כשהוא צריך להיפגש עם אנשים שהם ממילא פרסים או איראנים, ועם החברים הקרובים ביותר שלו, אבל הנה פתאום יום אחד הוא יושב ומקבל קהל באופן כללי, ואחר כך פתאום כשהוא יוצא כבר לרכב עם האנשים שלו, ולאט לאט הם מתרגלים לראות אותו בעצם לובש את הבגדים, הוא המנצח את הבגדים של המנוצחים. עכשיו, חלק מהאנשים אומרים, נו טוב, בסדר, הוא עושה דברים כל כך כבירים, והוא סובל כל כך הרבה, והוא מתאמץ כל כך הרבה, אנחנו נסבול את ה... כאילו, לא נעשה ביג דיל מהעניין הזה, ובאמת הוא... דיברתי על זה כבר כמה פעמים, הוא תמיד מסתער בראש, הוא תמיד משתתף בלחימה, מה ש... קצת לא מובן מאליו, והוא גם נפצע המון, כן? כל מיני... חטף, יש איזה מקרה, חטף בתקופה הזאת, חץ ברגל, נכנס לו מתחת לברך, עד שראו עצם בחוץ, כן? אני מזכיר לך, זה תנאי סניטציה והיגיינה, כן. ורפואה של לפני 2,300 שנה. זה הדברים שיכולים להרוג
אותך. אבל שום דבר לא יכול, אלכסנדר, לא רפואית וגם לא תרבותית, אם אני שוב חוזרת גם לזה שהוא, אתה מבין, הוא תמיד, המותג שלו חזק יותר.
המותג שלו חזק יותר, וגם אגב הדברים האלה, יש, אין, וזה פלוטרחוס, אחד מהמקורות שמספרים לנו עליו, הוא אפילו אומר את זה בפירוש, אין? שהדבר שהכי, הוא היה מוכן לכל, הכל להשלים, למחול, כל מיני דברים כאלה, כל עוד הוא קיבל את הכבוד שלו, כל עוד התייחסו אליו בכבוד הראוי לו, הדבר שהיה מוציא אותו מדעתו, זה כשלא התייחסו אליו בכבוד, כי, וזה אומר פלוטרחוס, היה אכפת לו איך הוא נראה ומה חושבים עליו, יותר מכל דבר אחר. הוא רצה שהתייחסו אליו בכבוד הראוי, ויש כל מיני מקרים גם לאורך הדרך, כן, אנשים שהוא ניצח.
והכבוד הזה במקרה הזה, נגיד, הוא רצה לקבל השתחוות בסגנון פרסי מסורתי. תנו את הכבוד שאתם נותנים, נכון?
כן, זה עכשיו, זרקת אותנו ככה ללב המאפליה של העניין הזה. מגיע שלב, לא הרבה זמן אחר כך, אחרי המוות של דריווש, שהוא מתחיל לדרוש מאנשים שמגיעים לנוכחותו, להשתחוות בפניו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה במונחים של המזרח הקדום, מה שנקרא איראן, בבל, כל המקומות האלה, זה הדבר הכי טבעי בעולם. כן, להשתחוות בפני מלך זה סטנדרט. באמת, אין שום דבר מיוחד. זה מה שעשו פרסים כשהגיעו לנוכחותו של מלך פרס, הוא דרש את זה מהם, הם קיבלו את זה, זה בעצם... מזהה אותו, ההתנהגות שלהם מזהה אותו בתור מלך פרס הלגיטימי, זה הכל טוב ויפה. בעיניים יווניות זה נראה רע מאוד, בגלל שבתרבות היוונית הכללית, המקדונית, או גם בשאר יוון, משתחווים, אדם משתחווה אך ורק בפני פסל של אל. לעולם לא בפני בן אדם אחר. אז מצד אחד הוא דורש דבר שמכיר בו כמלך פרס, מצד שני, יוונים ומקדונים שסביבו אומרים, רגע, 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 זה שאתה מלך שלנו זה כבר מזמן, זה שאתה מלך פרס זה מצוין, אבל אתה לא אל.
אוקיי, אנחנו צריכים לעצור פה בשאלה הזו, האם, אני כאילו בעצם על מעמדו של אלכסנדר, ומה צריך לעשות כדי לשמר אותו, אנחנו נדבר בשבוע הבא, שכן זמננו תם. דוקטור אורי עמיתי, בית הספר ללימודים אזוריים והיסטוריים באוניברסיטת חיפה, אני משתחווה לך כאן, מעל גלי היתר, על סדרת הפינות המאלפת הזו, תודה רבה.
להתראות.
והנה, נסתיימו להם שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, נודה לצוות הבוקר, לעורכת, תמנה הולצטיין, למפיקה, תמר בנימין, לסיוע בהפקה של מאיה לוי וטל שוורץ, וגם לשרון לרנר על הביצוע הטכני. נזכיר שאנחנו משודרים שידור חי מדי בוקר בשעה 7, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. בשבוע הבא, ביום העצמאות, יהיו כאן גם ספיישלים מיוחדים. נצדיע למדע הישראלי, ניתן לכם את כל הפרטים ביום ראשון. בינתיים, אפשר להזין לנו גם כהסקט כמובן. אז עד כאן ממני, שרון קנטו. המשך יום טוב.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.